שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ימי שלישי, 22:00, אנחנו נפגשים כאן עם הפרשה, ומי שבוחר להיות בגל הפתוח שלנו, בשידור החי הזה, ישמע גם על אירועי השבוע והאקטואליה, אבל גם על אירועי השבוע והאקטואליה, שהם הפרשה וחג השבועות. אנחנו מסיימים את איסרו חג שבועות, את זין סיוון. יש מנהג מקודש שהילדים לא לומדים בו ולא הולכים לבית ספר, זה אולי אני פחות מתחברת. אבל יש עוד דבר באמת מקודש, יש דעות שזה יום מתן תורה, בוודאי שהאור של שבועות עוד איתנו ביום הזה, בבית המקדש, זה היום מאוד משמעותי, ואנחנו עדיין נתחבר פה לשבועות הערב, אבל כמה הקדשות. ראשית, תודה לשותפים שלנו, תודה לקרן דניאלי, כמובן, תודה לתנועת המזרחי, תודה לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, תודה לאנשי עיריית ירושלים, וכמובן תודה לגרובייס הפקות, יהודה ודיני גרובייס, שדיני פה איתי, אחרת הייתי מדברת לעצמי, וככה אני מדברת אליכם, ברדיו, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שאתם לא צופים. באמת זו הזדמנות שתכתבו לנו מאיפה אתם צופים ואיך, וגם השבוע אני מניחה רבים איתנו מהממד או סמוך לממד, ואנחנו פה להעביר לכם את השעה הקרובה באמת כמה שיותר רגוע וכמה שיותר מחובר לעבר שלנו, לחבר את ההווה לעבר וגם לעתיד. אנחנו מקדישים כמובן את השיעור לרפואת כל פצועי המבצע והימים האחרונים, לעילוי נשמת כל ההרוגים, ונוסיף כמה בקשות משלכם. נקדיש את השיעור לרפואת יצחק בן חיה, שתהיה לו רפואה שלמה, רפאל בן אליס, שעבר היום השתלת לב, פורן דליה בתאוס, גאולה בתמר ומיכל בת עדן, ועוד בקשה, הזכירו לי, שחל כעת יום השנה לפטירתה של דיינה בת אשרף טורען, דיינה היקרה, הייתה מהמתרגמים לפרסית של התכנים של החלק היומי שאני מפיצה. אני כותבת כל יום קטע קצר והוא מתורגם לשפות רבות, והיא הייתה מהמתרגמים הבאמת מיוחדים של התוכן לפרסית. אנחנו מאז נוצר ככה קשר במשפחה של דיינה המיוחדת, והשיעור מוקדש גם לזכרה הפעם. תראו, חשבתי לדבר רק על הפרשה, פרשת נשוא, שהיא ארוכה בתורה. אגב, אנחנו כבר בחומש במדבר, ספר במדבר. פרשה שנייה, פרשה הכי ארוכה, ברכת כהנים, מפקד, אפשר לדבר על זה. אבל אז קרה משהו. הרבה אנשים פגשו אותי או כתבו לי שהם בעצם פספסו את השיעור של שבועות. באמת היה לנו הרבה שנים, עדיין היה גם השנה, שיעור הגדול בבית כנסת המחתרות, בכל חג שבועות, זה ביוזמתו של אבי גז, שבכלל התחיל את כל השיעורים השבועיים האלה שלי, עם כל הצוות המקסים של המתנדבים, נתי ואביחי וכל ה... התחלנו שם משהו מאוד, מזה צמח גם השיעור השבועי, השיעור השנתי במחתרות. ואז טסנו לארצות הברית, ואז קורונה. וגם השנה, המון אנשים לא הגיעו לירושלים, למלונות שהם רצו, במזרח העיר, במערב העיר, שתנו להם התוכניות, אנשים הוקפצו, אם זה למילואים, חבר'ה נסו פתאום ללוד, משפחות שלמות רצו יותר להיות בבית, ליד הממד, או הפוך, לנסוע לילדים, להורים. המון אנשים כתבו לי, וואי, לא נהיה במחתרות. אז קודם כל היינו שם, ברוך השם, היינו, לא יודעת להגיד כמה. אבל היינו הרבה, תודה למי שהיה. אבל אמרו לי אנשים, יופי, פספסתי, כאילו, כתבה לי מישהי בפייסבוק, אכפת לך להשלים לי? אמרתי, יאללה, בעצם למה לא? זה מה שנעשה עכשיו. רוב השיעור זה דברים שיצא לי להגיד בשבועות, בפורום יותר קטן, וזה בעיניי רלוונטי, כי הכנתי משהו בדיוק על מתן תורה ועל המבצע. אנחנו עדיין עם האור של מתן תורה, עדיין עם האור של המבצע, לצערנו נראה שישראל וחמאס אומרים, כל הזמן אומרים הפסקת, יש עוד יום, עוד יומיים, אני לא יודעת. אבל כרגע, בזמן אמת, אנחנו עדיין בשיאה של לחימה, זקות כל היום באזור הדרום, אנשים לא יוצאים אפילו כמעט להתעברר עוד ועוד רקטות, לצערנו גם נפגעים היום, ואנחנו, באמת זה מה שנעשה, יחד, נדבר על החג ועל האקטואליה שסביבנו, ונחבר את זה. אנחנו נמצאים 3,333 שנים אחרי מתן תורה. זה, אם תרצו, זה אולי... האירוע המרכזי ביותר. זו הכותרת שלנו יונית. 3,333 שנים. לפני שהיה חמאס, ובעתיד גם לא יהיה בעזרת השם, לפני שמישהו חשב על, טוב, הצרות, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לאירועי היום, אבל לפני 3,333 שנה, אנחנו קיבלנו אמת מסוימת, קיבלנו תורה, ואנחנו חיים אותה. חיינו אותה מחוץ לישראל, היום אנחנו ברוך השם חיים אותה בתוך ישראל. ומעבירים אותה מדור לדור בנאמנות. זה הסיפור הגדול. הרבה מאוד פעמים אנחנו מתמקדים באירועים נקודתיים, אירוע, אירוע, אירוע. בתור מי שמגישה שעות של שידורים חיים בימים האלה, בעיקר בלילות, אז אני הרבה פעמים מרגישה שאנחנו קופצים בין אירוע לאירוע. נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה. אבל אנחנו לא מחברים את הנקודות. כמו שילד, יש לו את הציורים האלה, מחבר 1, 2, 3, 4, בסוף נהיה לו איזה ציור של בוב ספוג, כאילו נהיה משמעות מכל הנקודות השחורות האלה על, על, על הציור. אז גם אנחנו, הייתה רק את הפה, ופה ברוך השם לא נפגעו, ופה ככה, ופה עשו ככה, ופה הבית נס טעו כמעט נשרף, ומתנדבים באו ללוד, ובאקו ככה. אתה רץ בין אירועים, אתה לא יכול להכיל את זה. יש כל כך הרבה אינפורמציה עכשיו. לחבר אירועים לתהליכים, לדעתי זה התפקיד האמיתי של תקשורת, תקשורת משורש קשר, לקשר, לחבר, לספר סיפור גדול, לא אוסף של סיפורים קטנים שיכולים להוציא אותנו מן הדעת. רגע, מה קרה? מה? טק, טק, פוש. המטרה היא לא אוסף של פושים, אלא לחבר את כל זה לאיזשהו סיפור גדול. ואם מחברים רואים שהכותרת הראשית היא 3,333 שנה של הליכה בדרכנו הנצחית, ועל הדרך יש מפריעים. עכשיו המפריעים האלה גרים קצת בלוד, באקו, ברמלה, חבל מאוד, טפלק, חבל שהם בצד הלא נכון של ההיסטוריה. יש מפריעים מעזה, עצוב מאוד, יש מפריעים חיזבאללה בצפון, איראן, הרבה מנסים להפריע. אבל זה הסיפור הגדול. וזה מחבר אותנו בעצם למילה הראשונה. אנחנו הולכים לדבר פה על שלוש מילים. על קבלת התורה באמצעות שלוש מילים שהשנה נראות לי דחופות במיוחד. המילה הראשונה היא שבועות על שם השבועה. אם תרצו, מחויבות. להישבע למשהו זה אומר, אני מחויב טוטלית. וחג השבועות אנחנו יודעים שאומרים שהוא בגלל השבועות שסופרים, כן? שבעה שבועות, בדיוק גמרנו לספור את ספירת העומר, לא יודעת מי הצליח ומי לא הצליח, כל הכבוד למתמידים, אבל כל יום סופרים שבעה שבועות, ואז מגיעים בעצם מפסח לשבועות. זה שם החג. נכון. אבל יש עוד הסבר לשם החג הזה, שבועה. אחת המילים השנה, מי שמקשיב לשיעור הרבה, הנה, באמת זו הזדמנות לבדוק מי מקשיב, מי איתנו, וואו. אז שלום, שלום, מקנדה וממושב אביטל ומהיישוב אפרת ומאשקלון. תשמרו על עצמכם, חברים, מקווה שאתם צופים בנו בזה, וואו. אוקיי, יש לנו פה באמת הרבה הרבה חבר'ה מהארץ ומהעולם, מבית שמש ומניו יורק ומארגנטינה. אז ברוכים הבאים ותודה, תודה על כל התגובות והפרגונים. כיף גדול להיות איתכם. כן, שואלים אם אני הערב בחופש, אז כן, יצא שהיום, התרגלתם אולי בעלות האחרונים שאני מגישה, הערב הזה אני מגישה משהו אחר. אפילו אין פה נציג של פיקוד העורף לידי, שאני כל הזמן מראיינת אותו. אוקיי, תשמעו. אחת המילים, אז מי שעוקב קבוע, יודע שאני מדברת הרבה על מילת השנה של מילון אוקספורד. כל שנה מילון אוקספורד בוחר את מילת השנה. השנה הם בחרו המון מילים, תחת הכותרת קורונה, בחרו הרבה מאוד מילים, ואחת המילים שהם ציינו כמילת השנה זה בלרסדיי. מה זה בלרסדיי? בלר באנגלית, טשטוש, ערפול, ובלרסדיי זה יושב על התבנית של כמו סנדיי, מנדיי וכו'. בעצם הם אומרים סלנג חדש בשפה האנגלית, שהקורונה בעצם הולידה סלנג חדש, אנשים לא יודעים איזה יום היום. הכל כל כך ככה בלנדד, ככה הם כותבים, הכל כל כך מעורבב, כזה, כמו בלנדר כזה. איזה יום היום, מה אני יודע? אני ישבתי בקורונה בבית, אומר לעצמו הסטודנט האמריקאי, ישבתי בפיג'מה, בנעלי בית, לא מצחצח שיניים, לא מסתרק, לא מתארגן, ישן וער וקם, והכל בטייקאווי, ולא משקיע ולא יוצא. איזה יום היום? בלרסדיי. כאילו, I couldn't care less, אם זה סנדיי או מנדיי, לא יודע בכלל. אנחנו כופרים במילת השנה של מילון אוקספורד. כל חג השבועות אומר, אין דבר כזה בלרסדיי ביהדות. אין דבר כזה, ואולי לכן קשה לתרגם את זה. איך תתרגמו את זה? יום מה? אצלנו סופרים, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, והכל סופר לקראת שבת. איפסנו ושוב, פשוט מתחילים ספירה לקראת לב השבוע, שבת, לא סוף שבוע, שבת. עכשיו, חג השבועות בעצם, השבועה הזו, מזכירה לנו, אין דבר כזה בלרסדיי אצלנו. יש שבת, גם בבידוד, גם בקורונה, גם במבצע הצבאי, שבת יורדת. חג מתן תורה יורד אל סדרות, גם הטילים יורדים, אבל גם הקדושה לצערנו, אבל גם הקדושה של הר סיני יורדת שוב על סדרות. קראתי תיאורים מדהימים של החג בממד, ליד הממד. יש שבת, יש חגים, יש ראש חודש, יש ספירת העומר. מה זה בלרסדיי? היום שלושה ימים לעומר, היום 30 ימים לעומר, שום בלרסדיי, אנחנו מדויקים, יש כיוון. וכמובן, וב סיוון, מתן תורה, מתייצבים למרגלות הר סיני, אנחנו 3,333 שנה, אין בלרסדיי, יודעים בדיוק מה קורה, לאן הולכים, כי יש שבועה. שבועה, אני חושבת, השנה, להיות מחויב, להיות מחויב, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. אני אסביר. למה הכוונה? אני חושבת שהשנה עברנו מבחנים קשים מאוד. עברנו 4 מערכות בחירות, זה כבר שנתיים. אין יציבות, עם ישראל לא מסוגל להרכיב. עם הספר, עם סגולה, אין לו 61 אפילו. לא מסוגל להרכיב 61. עברנו 3 סגרים, כל סגר זה סגר. לוקדאון, כאילו, קורונה, פחד. וגם בין סגר לסגר, מה? בידוד, ריחוק. בידודים אישיים, כל אחד עבר בידוד. חולים, היו בישראל יותר מ-800 אלף חולים, כמעט מיליון איש מתוכנו. והוא חולה קורונה והחלימו, ברוך השם, היו גם שנפטרו. אז עברנו את זה. יצאנו קצת מהקורונה, הגיע אירוע מירון, שבאמת טלטל ובאמת, ומתחילה עכשיו התקוממות חיצונית ופנימית. עזה ולוד, מי דמיין? מילא חמאס, אנחנו לא מפתיע, לא יכול להפתיע אותנו לרעה, אנחנו יודעים מה חמאס רוצה. אבל תוך כדי התקוממות כזאת, בערים המעורבות, בסתם ביטויי, מה זה? מי אדיש מול דבר כזה? העולם משתנה, כל אחד במסקנותיו. אני לא באתי להגיד, אני לא יודעת מה המסקנות שכל אחד צריך להסיק, אבל אני יודעת שכל אחד יכול וצריך להסתכל פנימה. הרמב״ם אומר שזה לא תהיה מידת אכזריות. מי שאדיש, מי שלא שם לב, זה מידת אכזריות. אנחנו מפנימים את הטלטלה הזו וחושבים מה זה אומר. וזה די מדהים לראות איך לאורך כל התקופה המאתגרת, השבועה נשארה. המצאנו את עצמנו מחדש, יצאנו להתפלל בחוץ, לומדים בזום, לומדים מרחוק, חתונות קטנות, בריתות, עברנו משהו. אני חושבת שכתבנו פרק בהיסטוריה היהודית, עד כדי כך. השבועה הזו בתוקף, וגם עכשיו מול חמאס. נקבל תורה, אוקיי, בממד, נכון, אחרת, הכל, עם קושי, עם מצוקות. אבל השבועה, המחויבות. העולם יכול להתהפך 200 פעם. אנחנו לא מתבלבלים. והמסר פה זה ציטוט שאני הבאתי של החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, על נקודת המחויבות, על נקודת השבועה. הנה, אנחנו מתחילים. קודם כל זה נכון, יש לנו צופים שעדיין ביום טוב שני של גלויות, והם לא איתנו מחול, אלה שצופים, אני מקווה שהם ישראלים, שפשוט נמצאים שם עכשיו, כי יש כאלה שעדיין אצלם עכשיו החג, היום הטוב השני של שבועות. ויש לנו פה, טוב, בלי סוף, תודה, יישוב נטע, מה שלומכם, ולשם, והרבה בירושלים, ווואו, וכרמי צור, ותל אביב, ושלום, שלום לכולם, כיף גדול, גבעת אולגה. אוקיי, ברוכים הבאים. ושימו לב, הנה, בדיוק מירית כותבת לי שהיא פספסה אותי בשבועות, אז מירית, פספסת גם את ההתחלה. אנחנו עושים עכשיו מנסים ככה לעשות את מה שהיה בשבועות בירושלים, ורבים באמת פספסו השנה בגלל המצב. החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי. שימו לב, טעם שנקרא שבועות, כי נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ימיר אותנו, ואנחנו נשבענו לו שאין אנו ממירים אותו חס וחלילה. החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, אומר לנו שאנחנו מתייצבים למרגלות ההר כל פעם מחדש ונשבעים, לא משנה מה קרה, נאמנות, כמה זה חשוב היום. היופי, אני חושבת שזה דווקא החידה אומר את זה. מי זה החידה? הוא פעל לפני כ-300 שנה, פה בירושלים, נולד פה. אבא מרוקאי, אמא אשכנזיה, כן? וזה, נולדים מזה דברים טובים כנראה. החידה, לפני 300 שנה, למד אצל אור החיים הקדוש פה, רבי חיים בן עטר, ויצא למסעות. הוא היה מה שנקרא שדר, שלוחה דרבנן, שליחות. יצא גם לגייס כספים ותמיכה ליישוב העברי, והיו שולחים לזה, זה לא אסתם שנורר, זה היו דמויות. יצא בתור דמות. באמת כל מקום שהוא הגיע, הוא באמת העיר אותו. איפה היה אחידה? אותו אחד שאומר לנו להישבע. טורקיה, מצרים, טוניס, איטליה, גרמניה, אנגליה, צרפת, הולנד. כלומר, האיש הזה ביומנים שלו הוא כותב איפה הוא היה. הוא היה בארמונות ורסאי, הוא היה בספרייה הלאומית של פריז, הוא היה בגן החיות הלאומי באמסטרדם, והוא פגש את מלך צרפת. אפשר להתבלבל. אבל השבועה המשיכה להנחות אותו. זה דווקא דמות שבחייה יכלה, כן, יכלה להתבלבל. יכלה להיסחף, ולא. הוא נשאר עם הנצח הזה, עם המחויבות. לפני שבועיים היינו בתל אביב, בשבת עם קהילת ראש יהודי. הייתה לנו את הזכות, באמת לפני שהמצב יידרדר, להתכנס, להתקהל, להיות ביחד. מאות אנשים היו בקבלת שבת בכיכר דיזנגוף, מקסים ממש, שמצטרפים, באמת, כיף כזה. כל האירועים האלה, אחרי הקורונה, הם אפילו משודרגים יותר, איזה כיף להיות ביחד. כלומר, כל קבלת שבת, כיכר דיזנגוף, מקסים, אבל זה מקבל איזה אפגרייד כזה, ויאללה, חזרנו. ודיבר שם הרב אסף טבצ'ניק מקהילת ראש יהודי תל אביב, ושמעתי ממנו רעיון מאוד מיוחד על המחויבות, על השבועה. הוא אמר שהם עברו לתל אביב, שכרו דירה, ומולם היה זה זוג שגם שכר. יום אחד הם שומעים קולות של בכי מהדירה ממול, ניגשים לראות מה קרה, והבחורה שם לבד, הבחור נעלם. השאירו מכתב, ואחרי 6 שנים פשוט חתך. היא בהלם. היא בוכה, והם ככה מנסים לנחם אותה, לחזק אותה. אז היא אומרת להם, וזה הדבר תורה כנראה הראשון שהוא שמע בתל אביב, זה הרעיון הראשון שהוא שמע. אומרת להם אותה בחורה, אתם יודעים מה ההבדל בינינו? לכאורה זה שני זוגות גרים, דלת מול דלת, שני זוגות, תל אביב. ההבדל הוא שאצלנו זה שכר דירה, ואצלכם זה משכנתה. לא הכוונה לדירה, דירה שניהם שוכרים, תל אביב. אבל שכר דירה זה אומר כל חודש. מחליטים לחדש חוזה, לא לחדש, אפשר להפסיק, להודיע לבעלים. ככה זה, נחמד אז ממשיכים, נחמד אז ממשיכים. עד שיום אחד, אפילו בלי הודעה מראש, בשכר דירה לפחות צריך להודיע מראש, הוא חתך בלי להודיע אפילו. שכר דירה, הוא לא מחויב. מולנו, אתם נשואים, זה משכנתה. זה כל חודש, בעצם אתה קונה עוד, רוכש עוד, עולה עוד ברמה של הקשר, אתה יותר מחויב, יותר השבועה היא הרבה יותר רצינית. כך שמעתי מהרב, הסבתא בצ'ניק בתל אביב, שבוע שעבר, והנקודה הזו של המחויבות, אני חושבת, היא באמת יכולה לתת הרבה הרבה לכולנו. אוקיי, אני רוצה להמשיך, הבטחתי להדכן אתכם גם ככה תוך כדי, טוב, בסדר. אז קודם כל אתם יודעים שיש דיונים על הפסקת אש, שום דבר כמובן לא, כרגע לא, עוד, לא, עוד לא רלוונטי, אבל כן, ישראל מוכנה להפסקת אש תוך 2-3 יום. ככה נתניהו עדכן את וושינגטון, ממש בדקות האחרונות. אז טוב, בוא נראה, בוא נשמע האם יוצאים מזה ואיך וכו'. אוקיי, חברים, שבועה זה, אני רוצה עוד, אולי עוד להוסיף משהו קטן בהקשר הזה, מתוך הספר אוצר מנהגי חב"ד, שקורא לנו בחג השבועות לקבל על עצמנו משהו קטן, וזה עוד לא מאוחר, בתחום התורה. אני מפחדת שגם המצב הזה יעשה אותנו קצת בלרסדי כזה, שבועות, יאללה, עבר, מה, נקסט, קדימה. וכדי ששבועות הזה, למרות הטלטלה שבה חגגנו אותו, לא ייעלם, אולי שווה לקחת את העצה הזו מספר אוצר מנהגי חב"ד, תקשיבו טוב, כשם שבכל ראש השנה צריך כל אחד לקבל על עצמו תוספת לגבי השנה שעברה בעבודת השם, הידור מצווה, סייג וכו', כך בכל חג שבועות צריך כל אדם לקבל על עצמו דבר נוסף בתורה. יש מנהג בראש השנה לקבל קבלה טובה באיזשהו תחום, משהו קטנצ'יק. בשבועות אומרים, ממליצים לנו פה, מציעים לנו לקבל משהו קטן בתחום התורה. שיעור חדש, משהו שלומדים, קטע קטן, משהו באמת שאנחנו יכולים לעמוד בו. כי בחג השבועות גם מקבלים כוחות חדשים, ככה כתוב שם, לקבל, וזה גם סוג של ראש השנה לתורה. אנחנו עכשיו, שתהיה לכם שנה טובה, שנת תורה טובה. זה עכשיו ראש השנה לתורה, קבל משהו קטן על עצמנו לשנה הקרובה בתחום הזה. באמת שזה יהיה משהו מעשי וישים ופרקטי. עד כאן נקודת השבועה, נקודת המחויבות. מאוד אהבתי את זה, שאלו את הרב אריה הנדלר, ראש ישיבת ההסדר ברמלה, איך עובר, מה קורה ברמלה? הוא אמר, מה קורה ברמלה? יש ישיבה שיושבת ולומד תורה. אבל זה מה שקורה. שוב, מנסים להפריע, אבל זה העיקר, ואהבתי את ההסתכלות, והלוואי שיחזרו כולם ללמוד מתוך שקט ושלווה. זה, אני כאילו ראיתי אתמול באולפן, בשידור, אמרו לי, שקט בערים המעורבות. ואני חשבתי לעצמי, אוקיי, אבל מה עם היום שאחרי? כלומר, אמורים לחזור לשכן ברמלה, באקו, יהודי, ערבי, איך, מה זה, לאן זה הולך? באקו, כן? היינו אמורים להיות באקו, שבת, במלון, אז אמורים לבוא לשם עוד כמה שבועות, כאילו הכל כרגיל? לא פשוט. אבל אוקיי, מה קורה ברמלה? לומדים ברמלה תורה, כל השאר זה המסביב. דיברנו על מילת השבועה, על מילת המחויבות, זה לא מספיק. אני חושבת ש... אי אפשר לחיות רק על פי מחויבות. אתה חייב וחייב וחייב, תשבע, תבטיח לי. אין לזה טעם. ופה אנחנו מגיעים למילה שנייה, שגם בעיניי היא חשובה מאוד, בפרט השנה. והרעיון שאני אגיד עכשיו, שימו לב, הוא מחכה שנה. כלומר, אני שמעתי אותו לפני שנה, בערב חג השבועות, הכנתי אותו, רציתי לשתף אותו, לא בדיוק היה לי איפה, אולי עם הילדים בבית, בסגר, בבידוד, בכל הבלגנים. והנה עכשיו הוא יוצא לאור. זוויתי אותו מאמריקה, התארחנו אצל הרבנית אסתר ווין. היא ובעלה גרים בלורנס, למי שמכיר, Five Towns, ניו יורק. והרעיון, ככה אמרה לי, זה היה כזה לפני פסח, אמרתי, תזכרי, רעיון מאוד יפה לשבועות. ורשמתי לי אפילו בצד. שבועות היינו אמורים להיות במלון, בוושינגטון, הרצאות. טוב, הכל קרס, הקורונה הפילה את הכל. חזרנו לארץ, וגם פה בשבועות לא היה שיעורים. היינו אצל חברים בחג השבועות, עוד היה מותר 2 משפחות, ואז שוב סגר. בקיצור, הרעיון הזה מחכה בצד הרבה מאוד זמן. והנה הגיע זמנו לצאת לאור בחג השבועות. והמילה היא נעימות. זה כאילו ההפך ממחויבות, שבועה, אמרנו איזה משהו ככה, מאוד מאוד מחייב. אז ההפך מזה, זה המילה נעימות. אני רק רוצה, בגלל שיש לנו הרבה מאזינים, הרבה מקומות יפים, אז נגיד שלום למיכל מרמת השרון, ולברברה מרמת גן, לחיים מבית שמש, הילה מהיישוב שוקדה, וגם ניקול מהיישוב שוקדה, ולילך מתל עדשים, ומיכל בתל אביב, ושלומית מבית שמש, ומיכל מרחסים, ושירי מנתניה, ונתי מבית שמש, ושירן מאפולה, ועידו מאפולה, וספי מפתח תקווה. כיף, כיף, תודה לכולכם. ואנחנו, אפשר להגיד, תיקון ליל שבועות מאוחר, כן? אנחנו ממשיכים, ואני רואה שיש לנו פה באמת מאות אנשים, גם פה וגם גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, אז באמת תודה לכם. דיברנו עד כאן על מחויבות למי שמצטרף, עברנו למילה שנייה, נעימות. הכל זה, הכותרת זה איך מקבלים תורה, מה הדרך שלנו לתורה. נעימות, בסוף בסוף, זה אולי הצד השני של המטבע, של המחויבות. פשוט שיהיה כיף. אני רוצה להסביר את הרעיון הזה. יש בעצם דרכים אל האמונה. התורה מתארת לנו את הדרך של אברהם. המדרש בעיקר. מה קרה לאברהם? הרמב״ם כותב, הוא היה משוטט בדעתו. היה מסתכל. שמיים נהיים אור, חושך. מאיפה באים הכוכבים? מאיפה הירח? מאיפה השמש? מי מצמיח את העלים? למה הם נובלים? הוא התבונן בבריאה. אברהם חקר והגיע למסקנה פילוסופית או מדעית, מתוך המחקרים שלו, יש מנהיג לבירה. אברהם מגיע למסקנה, לאמונה, אברהם העברי הוא היהודי הראשון, מתוך התבוננות במציאות. זה מעצמו בעצם, מהמחקר המדעי, מההתבוננות בעולם ומההצהרה, יש פה מנהיג. אחריו, הרבה אחריו, מגיע יתרו. יתרו הוא גם מודל, גם אותו משבחים, הוא לא יתרו אבינו, אבל הוא מודל, החותן של משה, לגר, למצטרף אלינו. הוא היה עובד עבודה זרה, כל מיני סוגים, הוא היה כהן עבודה זרה, נוטש את הכל ומצטרף לעם היהודי. מדוע? לא בגלל מחקרים מדעיים, הוא לא הסתכל על השמיים, הוא הסתכל על הארץ. גם פה על הקרקע אפשר לראות את הסיפור ההיסטורי המלהיב ששמו עם ישראל. הדבר הזה מרגש אנשים, מחזק אנשים. כתוב שם על יתרו, מה שמועה שמע ובא? כן, וישמע יתרו. למה? מה הוא בא? מה הוא קפץ? מה הוא בא? שמע על יציאת מצרים, על קריאת ים סוף, על מלחמת עמלק. יתרו שומע סיפור מאוד מלהיב. אומה קטנה יוצאת מעבדות לחירות, מצליחה לצאת משיעבוד לגאולה, יש לה בשורה, הר סיני, הים נקרא, 10 המכות, יש להם ארץ, הם נלחמים בדרך בעמלק. יש פה אירוע. יתרו מתלהב. דרך אגב, הסיפור שלנו הוא דבר מחזק. היסטוריה יהודית, אמיתית, שאתה זוכה ללמוד אותה מאדם נכון, דבר מאוד מאוד מחזק וגורם לאמונה. הסיפור שלנו, אתה רואה למשל, מלחמת ששת הימים, 67, זה הדליק ניצוץ אצל יהודי ברית המועצות, אצל יהודי ארצות הברית, אנשים חזרו בתשובה מזה. חנן פורת תמיד אמר שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לגודל של הארץ. אם הארץ גדלה, אנחנו גם צריכים לעלות ברמה, גם לגדול, להיות למידותיה, שזה לא יהיה כמו בגד קטן על הגוף, כן? אז ב-67, עם ישראל חוזר לכותל, חוזר ליהודה, לשומרון, לחבלי ארץ תנכיים, אז מאלה זה מביא, כמו יתרו, מה זה מה שמועה שמה אהובה? שמה אהובה, הכותל המערבי, הצנחנים, אז מלהיב. אז יש פה בעצם דרך שנייה, אחרי אברהם אבינו, שהוא בדרך החקירות וההתבוננות בעולם, יש את הדרך של יתרו, הסיפור היהודי. ומה קרה לרות? רות מסרטטת דרך שלישית, וזה קורה בחג השבועות. אנחנו קוראים בשבועות, לא על יתרו ואברהם, על רות, על סיפורה של הגרה, הצנועה וחסודה, המיוחדת הזאת, המגילה הזאת, שכולה חסד ועדינות וטוהר, ובאמת הסיפור המופלא הזה. מה הסיפור של רות? רות מצטרפת בדרך אחרת לגמרי. לא הוכחות מדעיות ולא ניסים היסטורי. מה רות רואה? מה שמועה שמה ובאה? היא פגשה את נעמי. נעמי מלשון נעימות, נעמי מלשון נועם. היה לרות נעים, כיף. זו הפעם הראשונה שהיא פוגשת אישיות כל כך נעימה, אצילית, מקרינה טוב. אז היא פשוט רוצה להצטרף. מכירים את זה שטוב לך פה? פשוט טוב לך, אתה רוצה להישאר. לא יודעת, אני פוגשת אדם מקסים, טוב. בוא. רואים את זה בדייטים הרבה פעמים, שאתה שואל מישהי למה כן, למה לא. הוא ככה, הוא נמוך, הוא גבוה, הוא פה, הוא שם. כשזה זה, היא לא אומרת, הוא בדיוק בגובה וזה בדיוק המקצוע שרציתי. זה נעים, כיף לי לשבת ולדבר איתו, אני רוצה עוד פגישה. רות חשה שזה טוב, לא צריך להסביר. זה. היא פוגשת בפעם הראשונה בחייה, אישה. אגב, נעמי לא בשיא הצלחתה בתקופה הזו, בלשון המתה. נעמי אלמנה, אם שכולה פעמיים, ו... גירה, בודדה, היא מחוץ לארצה. ובכל זאת היא משרה נעימות כזו שאתה פשוט רוצה להיות שם. אני לא יודעת אם זה היה החיוך והחיבוק שלה, המוזיקה והניגונים שהיא שמעה באוהל, הבישולים והריח והדיבורי מוסר ואמונה. אני לא יודעת מה היה שם באירוע הזה, אבל רות רוצה עוד מזה. ושימו לב שהנעימות הזו מובילה גם למה? למחויבות. אמרנו, זה משלים. בסוף, מתוך הנעימות, רות מצהירה, הצהרה שכולה מחויבות, שבועה, מלשון שבועות, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תלין ילין, עמך עמי, ואלוקייך אלוקיי. מאיפה זה מגיע? קודם כל מניצוץ של כיף. לפעמים, כדי לחנך, להשפיע, אנחנו שוכחים את זה, דברים ברצינות, צועקים, מוכיחים, בוא, שם. לפעמים פשוט צריך שיהיה כיף, שיהיה נעים, להיות אדם נחמד, נעים. אנשים כבר ירצו לבוא, אם יהיה כיף. אני הרבה מתחילת התהליך שלי, היה כיף, באתי למשפחות לשבת, היה נעים, היה כיף, היה זורם, רציתי עוד. רב מלובביץ' מגיע לארצות הברית, מתחיל לפעול, שנות ה-50, אחרי השואה, והאתגר החדש, ההתבוללות, ההתרסקות של יהדות ארצות הברית, ומתחיל לעסוק בהחייאת העדים המוצלים האלה מאש. איך מקוממים מחדש את האומה? דווקא בנעימות. תראו קטע יפה מתוך שיחה שלו, שאומר בעצם, לך על החוויה, לך על הכיף, לך על המתיקות, לך על הנעימות. לא שהוא לא היה איש של מחויבות ושל שבועה, אבל תראו איזה יופי, ציטוט נורא יפה, חינוכי, של הרבי על יצירת חוויה. תראו איזה יופי. כל הקשיים שישנם בין אבות ובנים, שוב נזכיר, זה הדור שבעצם הגיע לארצות הברית, והבנים כבר לא רוצים ללכת בדרכי האבות, האבות עוד אולי הגיעו מהעיירה יהודית, בפולין, מאגרים, פליטים, והדור הצעיר רוצה לברוח, כן, דמיינו וודי אלן, דמיינו סטיבן שפילברג, יאללה, סבא בא מהשטטל, אני רוצה להתבולל, להשתלב, מה רוצים אני פה? שזה לא ינוקשה. אומר הרבי, נעימות. כל הקשיים שישנם בין אבות ובנים, יכולים להסתדר על ידי שנעשים מציאות חדשה, מציאות של משפחה. אחת העצות לזה, היא שבשבת יתאספו כולם יחד, ובשעה שבאים לסעודה הראויה לשמה, ואין את כל העובדין דחול, כל המעשה החולין, כל דברי החולין המפרידים ביניהם, זה עוד לפני הסלולרי, כן? אבל תחשבו, היום, נשים בצד את העובדין דחול, על ידי זה נעשה צירוף וחיבור כל בני המשפחה בתור מציאות אחת. זה שדור הנוער נאבד חס וחלילה מקדושה, נובע מכך שנתנו לכל ילד ללכת לבד. האב היה עסוק בענייני פרנסה, ובמילא הילד היה צריך למצוא את דרכו לבד. בהתחלת התיקון הוא שבליל שבת יתאספו כולם יחד באותו שולחן וידברו על שבת תדכי עניונים, כאילו על ענייני שבת, ועל ידי שיעשו משפחה בריאה ביום השבת, יהפכו להיות משפחה בריאה בכל ימי השבוע. אומר הרבי, הוא לא אומר, קח אותו לבית כנסת, לשמוע דברי תורה, לשמוע פרשה, תאיר אותו בבוקר, תניח לו תפילין, הוא אומר גם את כל זה. יש פה דוגמה של חוויה אישית, של נעימות, שבסוף יוצרת אטמוספירה שאתה רוצה להמשיך. לא רוצה לחבות את הניצוץ, לא רוצה להתבולל באמריקה, זה הסכנה, אז והיום. את הרעיון הזה ראיתי בשיעור של הרב שניאור אשכנזי, והוא הוסיף על זה, הוא הביא את הציטוט הזה, והוסיף על זה עוד דבר. אפילו אצל אברהם אבינו, זוכרים? החוקר שגילה את האלוקות מהבריאה. בסוף, לאור הפרשות, רואים שהוא הצליח לנחול הצלחות. מתי? רק כשהוא, לא כשהוא קרא בשם השם, לא סימפוזיונים, לא סמינריונים, לא ספרים, אלא אשל באר שבע. כשהוא הקים אשל במדבר, מסעדה, ארוחה, שתייה, לינה או לוויה, כן, מה זה אשל? זה החוויות הכי כיפיות, הכי זורמות, מסעדה לעוברים ושווים. ומתוך זה, אנשים ברכו לפני ואחרי, הודו לו, אז הוא אמר, תודו לקדוש ברוך הוא. לא תיאוריות רוחניות, אומר רב שניאור אשכנזי. לא, הוא אומר, הוא בנה מזבחות, הוא אמר לאנשים, תשתתפו בטקס דתי, הוא דיבר על אלוקות, על מונותאיזם. אברהם מחליף טקטיקה, מקים מסעדה על אם הדרך, האוכל, הקרבה, החיבוק, השיחה, זה בסוף מחולל את המהפכה. זה האירוע. אני חושבת שיש בזה דבר גדול לכולנו. הייתי אומרת בנקודה הזאת של הנעימות, של הכיף. אני מוסיפה לזה עוד דבר. אנחנו עכשיו, בעצם הייתה לנו הזדמנות, עכשיו עדיין יש לנו בהר סיני, בחג השבועות, להתאחד סביב נעימות, סביב כיף, סביב זהות חיובית, כיפית ומלהיבה. אנחנו מתאחדים עכשיו, זו תקופה של סולידריות, לפני שבועיים אסון מירון, ועכשיו המבצע. הרמה, אני חושבת, של האחדות, של הלכידות היא מאוד גבוהה. פה ושם, איומים על עיתונאים, לא בסדר. אלימות כלפי ערבים, חס וחלילה. אבל בגדול, רוב הציבור הישראלי כרגע או עוזר או נעזר או שניהם ביחד. או שעוזרים לו, או שהוא עוזר לאחרים, או שהוא גם וגם. החמלים שקמים בכל עיר, בכל מקום, התנדבויות, משלוחים, אנשים באים, שולחים, בלי סוף, בלי סוף. כולם מארחים, מתארחים. מה שלומכם? מה? סולידריות, תפילות, תהילים. סולידריות נהדרת. באסונות. גם במירון, גם עכשיו, תמיד. אויב חיצוני, איום, טרגדיה, בלגן, בעיה, אחדות. איזה יופי של אחדות. התורה מציעה אלטרנטיבה. אחדות לא כי רודפים אותי. לא אחדות שלילית. הוא עושה לי, בוא נתאחד. אחדות חיובית. תראו את החג הזה, בכל חג אחר, פרעה רודף אותנו בפסח, ניצלנו. בחנוכה, רודפים, גזרות, יוונים, ניצלנו. בפורים, המן, אחשוורוש, ניצלנו. בתשעה באב, החריבו את מקדשנו. בשבועות אנחנו לא עוסקים במה האויבים עשו לנו. אנחנו מתלכדים סביב הר סיני בגלל הכן ולא בגלל הלא. לא כי מישהו רודף אותי, אני בורח להר סיני, אלא כי מישהו, הייתי אומרת, מזמין אותי. זה מגנט של זהות חיובית, של אותה נעימות. מה כן, לא מה לא. באולפנים יוצא לי לשדר הרבה על האחדות ה... על רקע הסוליד... שוב, אני מברכת עליה, אבל על רקע איום. לא חמאס יקבע לי את הזהות. חמאס משמיד אותי, אז אנחנו, חלילה, כן מנסה, אז אנחנו נצטופף. האם אפשר להצטופף סביב עצמנו וערכנו, לא רק בעת צרה, אלא תמיד, וסביב הדבר הנכון? זה מרגלות הר סיני, לא סתם זה היה כאיש אחד בלב אחד, חנינו שם איש כאחד. זה פעם ראשונה שזה לא, אני חושבת, יש פה הזדמנות לשדרג, לעלות קומה באחדות שלנו, בנעימות שלנו, כאן ועכשיו. זה כאומה. אחדות סביב מי אני ומה אני, ולא אחדות כי חיזבאללה מגדיר לי את האחדות שלי. כי יחידים, אני חושבת שיש פה עוד מבחן מאוד מאוד מעניין, בעיקר בדור דור המסכים. נעימות זה גם כאילו, איפה כיף לך? אמרנו קודם, לרות היה כיף. איפה כיף לך? זו שאלה יפה בחיים. מה עושה לך כיף? מה מדליק אותך? מה נחמד לך? מה בא לך להישאר? מה מדליק לך את הניצוץ בעיניים? אני חושבת שהרשתות ודאי מושכות. עדכון חדש, וואטסאפ, אינסטגרם, לא משנה, התראה. אתם מכירים את המספר הזה, דמיינו רגע איך זה נראה, כשמחכה לכם הודעה בוואטסאפ. דמיינו את עצמו רגע עיניים. יכול לצאת את הירוק הזה, ודמיינת ללחוץ, ללחוץ, לנקות אותו, טק, 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 הנה, עכשיו יש לי כבר, וואו, מתחילת שיעור, וואי, 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 אולי נעשה את זה עצירה. איזה 40, ממש. כל רגע, ממש, וואו, כל 3 דקות, טק, 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 טק. אז אם אתה לא עונה, זה יוצר הפרעה. עכשיו דמיינו אותו דבר בפייסבוק, יש לך פה, ותיגעו אותך פה, וזה קפץ לך לפה, והתראה הזאת, והפושה הזאת, ולא פתוח, לא פתוח, כל הטלפון פתוח. זה מלהיב. זה חדש, זה יתחלף עוד רגע, זה ירד עוד 24 שעות. זה אקשן. אומר, לפני עידן הרשתות, שואל האדמו"ר מפיאסצנה, המחנך הדגול, הרב קלמן קלונימוס שפירא מפיאסצנה, אדמו"ר שנרצח בשואה, שואל אותנו, האם מקור ההתלהבות שלנו יכול להיות פנימי ולא חיצוני? כבר אז, הוא אומר, אנשים עלולים להיסחף, כל ההתרגשות שלהם תהיה למקום הלא נכון. בסוף אדם יש לו רגש. השאלה לאן הוא מתעל אותו. כולם מתרגשים, שאלה ממה? כולם מתלהבים ממשהו. שאלה ממה אתה מתלהב? ממה? אפשר לראות את זה בסיפור של רבקה. היא מתלהבת מלעשות חסד, נכון? רצה להשקעות גמלים. לבן, ממה הוא מתלהב? מזה שאולי יש כסף לאליעזר, לעבד אברהם, מחפש לו כסף. אז כל אחד הוא וואו. כל אחד הוא נדלק. השאלה ממה? מזה או מזה? אז אדמו"ר מפיאסצנה, המחנך הדגול, כותב את המבחן הזה, ואני חושבת שהוא שיא המבחן לימינו, לעידן התקשורתי של ימינו. זה המבחן. ממה אתה וואו? מה הוואו בחיים שלך? אז תראו שנייה. הוא כותב, נפש האדם אוהבת להתרגש. לא על שמחה לבדה, רק גם סתם להתרגש אוהבת היא, אף להתרגש בעצב ובחייה רוצה היא. נעשה מדי פעם תרגום עברית לעברית, הנפש חייבת להתרגש בשמחה ובעצב. היא צריכה את זה. אוהב האיש לראות מראות אימות ולשמוע מעשיות נוראות עד כדי לבכות כדי להתרגש על ידן. אנשים אוהבים, הוא כותב את המילה אימות, אימה, סרטי אימה, ספרי אימה. אנשים אוהבים להיות על הקצה, אקסטרים, לפחד באיזה סרט, באמת סרט אימה, ולפחד להתרגש מזה. חוק וצורך הנפש היא, כשאר חוקותיה וצורכותיה. אדם צריך לאכול ולשתות, אדם צריך לישון, אדם צריך להתרגש. הנפש צריכה לבטא התרגשות. לכן, רק האיש המשלים חוקה זאת בעבודה ובהתרגשות התורה והתפילה, שומר נפשו. מי שמתעל את הדבר הזה לתורה ותפילה, פנימה, לדברים חיוביים, שומר את הנפש שלו. הנפש שלו התרגשה במקום הנכון. מה שאין כן, מי שעבודת קודשו בלא התרגשות היא. אם בתורה ותפילה אין התרגשות, נשאר פה אנרגיה עצורה של התרגשות שצריכה להתפוצץ במקום אחר. אם היא לא תתפוצץ פה בפנים בטוב, תתפוצץ בחוץ ברע. והנה, מה שאין כן מי שעבודת קודשו בלא התרגשות היא. הוא סתם מתפלל על אוטומט וזה. או אז, או שתבקש להנפש התרגשויות אחרות זולות, אף של עבירה, או להשלים חוקה. היא חייבת, יש מינון של התרגשות. לא בתפילה, בחוץ, באינסטגרם, בפייסבוק, בעבירות ממש, בדבר... אני צריך להתרגש, תביא לי סרט טוב. ההתרגשות צריכה לצאת לאנשהו. או שסוף כל סוף תחלה אחת ממחלות הנפש מחוסר אחת מצורקיותיה. כלומר, זה צורך, זה כמו שאדם לא ישן, לא אוכל, אז הוא משתגע, גם כאן. היא לא מחלת נפש, זה חייב לצאת. יש התרגשות של שמחה ושל עצב. יכולה לצאת בטוב, לא יצאת בטוב, תצא או ברע, או האדם משתגע כי הוא לא מבטא את הצורך החיוני הבסיסי הזה. אדמו"ר פיאסצנה, הרבה לפני הרשתות, אומר לנו, תראו לאן אתם מתעלים את ההתרגשות שלכם. זה האתגר הגדול היום. מה מדליק אותי? שחרית או אפיד? מה מדליק אותי? מצוות או פושים או עדכונים? כלומר, יש פה שאלה, אני חושבת שאפשר לראות צדיקים, אדם בוכה בקינות. אפשר לראות את זה, כן? לא, אני לא. אבל תשעה באב, ואדם יושב על הקעקע ובוכה. הוא לא בוכה מדברים אחרים לאורך השנה, הוא לא בכה בשטויות, הוא יודע על מה לבכות. הוא מתעל את הנפש, הנפש שלו מדויקת, בוכה פה. אני זוכרת סיפור, היה יהודי יקר, רב שמואל אמנואל, קיבוץ שעלבים, היה מתנועת פאי ככה, של פעם, למי שמכיר, ומספרים שהוא היה מבוגר כבר בכיסא גלגלים, או עם הליכון, ככה מאוד ככה, כבר באמת בשנותיו האחרונות, והוא ניגשים, רואים אותו בשבילי הקיבוץ, שואלים אותו, שמואל, מה שלמך? והיה אומר, קשה, קשה, מסכת כלאיים. זה היה הדף היומי, הדף היומי היה מסכת מסובכת, מצב רוח קשה. או להבדיל, שמואל, מה שלומך? מצוין, מסכת יומה, כן, כיף, זורם, חלק. יהודי, מבוגר, לא בריא, המצב רוח, לפי הדף היומי. הנפש מתועלת למקומות הכי נכונים. אז זה אפשרי, זה קשה. לדעתי זה האתגר שלנו. דיברנו על נעימות, גם של כל העם סביב הר סיני, גם שלנו, ממה אנחנו נדלקים, הכל מתחיל ברות, זוכרים? נדלקה מנעמי, שיהיה כיף לנו, לילדינו, שתהיה אווירה כיפית ושמחה. טוב, אני ממשיכה אל הנקודה השלישית, לא לפני ששוב נתייחס לכל מי שאיתנו, בואו נראה אותם מי אתם ומאיפה אתם. וכן, רבים מעירים לי, נכון, שבחול עדיין חג, עדיין יום טוב שני של גלויות, אנחנו יודעים מה זה, היינו שם, גרנו שם, מכירים את האירוע. יש בזה באמת שאלות, מי שאולי רק תייר, למרות שגם פה, אם הוא נמצא בתוך קהילה יהודית, אמור לשמור את החג ביחד איתם. יכולים להשלים אחר כך בשמחה. אוקיי, אז קודם כל תודה לכל המגיבים והמתרגשים, ובאמת שמגיבים בו. אני כן רוצה שנגיע בהרחבה לסיפור, לאירוע השלישי, ולכן אנחנו מקצרים ורצים אל הנקודה השלישית. לכאורה כאילו כיסינו את כל אירועי השנה. דיברת על הקורונה ודיברת על מירון, דיברת על הבחירות, דיברת על המבצע. לא, לא. יש פה אירוע, שוב, בכותרות שקודמים בשמיים, לא פה בארץ. אני חושבת שקרה פה השנה דבר גדול, דרמטי, עם השלכות לכולנו, וצריך לחשוב ולטפל בהשלכות האלה. עד כדי כך. המילה השלישית שנדבר עליה היא שליחות, ואני רוצה להקדיש את הדברים לזכרם של שניים, הנה השמות שלהם פה. יעקב צבי בן דוד אריה, הדין בן אברהם משה. אולי יודעים, אולי מנחשים. הראשון הוא הרב זקס, הרב יונתן זקס, והשני הרב הדין שטיינזלץ. זכרם לברכה. שניהם נפטרו השנה. הרב זקס נפטר בי"ז אב, זה היה אוגוסט. הרב שטיינזלץ, זה היה אוגוסט, י"ז אב. הרב זקס כף חשוון, זה היה נובמבר. הכל בין סגרים לבידודים, אבל לא מקורונה. אבל בחג שבועות שעבר שניהם היו פה איתנו, במתן תורה. שניים שנתנו הרבה הרבה תורה לציבור. ובחג שבועות הזה הם לא איתנו. ולפעמים אף אחד לא מציג את זה בזווית הזו. פתאום אני אמרתי לעצמי, רגע, השנה איבדנו את הרב זקס ואת הרב שטיינזלץ. את התמונה המפורסמת של שניהם ביחד, כל אחד בדרכו, בעולמו. הם לא היו הרב שלי, כן? האדמור שלי, לא הרב שלי. אבל כל יהודי בעולם כמעט, אני חושבת, איכשהו מושפע ממפעל חייהם. ועל זה אני רוצה לדבר, על החלל הענק שהם השאירו, לא רק למי שאומר, אני התלמיד, התלמיד של הרב זקס, אלא הסיפור של חייהם. יש צדיקים, שאתה אומר, איזה צדיקים, עליונים, קדושים. יש אנשים שאתה רואה אותם צומחים מתוך החיים. ועם שניהם יצא לי לעבוד, לראיין, להכיר, לפעול, לעשות דברים. הרב זקס ממש כמה פרויקטים, מאמינה שהיינו עושים גם עוד בתכנון. היו לנו באמת כמה דברים מיוחדים, בעיקר בשנת הקורונה. והרב שטיינז, אז גם פה שם זכיתי, וגם כמובן לקרוא, ללמוד מהם. המסלול חיים שלהם היה אמור להיות אחר לגמרי. הרב שטיינז היה צריך להיות מדען נחמד, הרב זקס היה צריך להיות כלכלן או משפטן חביב, וזהו, תו לו, ותו לו. מגיע הרב מלובביץ', פוגש את שניהם צעירים, רואה את הפוטנציאל ומכוון. שניהם אגב חוזרים בתשובה, מאוד לא מהמגזר, הם קצת שברו את זה. אחד בבריטניה לומד בבית ספר נוצרי לגמרי, עם אבא פליט, שלאט לאט הוא משלים חינוך יהודי, מגיע ללמוד בישיבות, הרב זקס, הרב שטיינזלץ, בכלל עם רקע בכלל של רוסיה, כל אחד עם סיפור חייו. השאלה היא לא באתי עכשיו לדבר עליהם, באתי לדבר עלינו. יש פה חלל בהנגשת תורה. בעולם, מי יבאר עוד סידור? מי יבאר עוד תלמוד? מי יבאר עוד טניה? מי ינגיש בין פילוסופיה לתורה? מי ידבר את הקול הזה? יש פה חלל עצום. וכל אחד נקרא, לדעתי, למלא את החלל. לא רק לבכות על הרב שטיינזלץ והרב זקס, להיות הרב שטיינזלץ והרב זקס, איפה שאתה יכול, להיות אתה. אבל מסלול חייהם כל כך מראה לנו כמה אדם אחד יכול לעשות, אדם רגיל, אדם מן היישוב, הם היו אנשים גדולים, אבל הם היו גם down to earth. אפשר להבין את מסלול חייהם ולהסתכל וללכת בעקבות האלה שהם השאירו. ושניהם ידעו שהאתגר הגדול הוא חינוך יהודי, מלחמה בהתבוללות, הנגשת תורה, לימוד תורה לכל, וכאילו איכשהו זה, בין אירוע לאירוע נשכח. אני חושבת שבחג מתן תורה הזה, גם זה, אם אמרנו קודם, כל אחד צריך לקבל משהו קטן, אולי בתחום הזה, ושזה יהיה באמת לעילוי נשמתם, אבל לעילוי נשמתנו פה בעולם הזה, תראו מה יחיד יכול לעשות בעולם כולו בתחום הזה. להפוך חיים של, של, של כל כך הרבה אחרים, וכמובן קודם כל של עצמם הם. אז זאת הנקודה, שליחות. זאת מילת המפתח, שליחות. הם לא היו שליחים רשמיים, כל אחד פרץ נתיבים של שליחות, של הנגשה, ואני חושבת שיש פה אתגר עצום עצום עבורנו. אני רוצה לסכם, דיברנו על אירועי השנה ועל מה אפשר לדעתי ללמוד מהם, כל אחד ומסקנותיו, אבל בעיניי אלה שלוש מסקנות חשובות מהשנה המטלטלת שעברה עלינו. אולי זה ככה, זה שנה 3-3-3-3 למתן תורה, אני לא יודעת, אולי זה גם יש בזה איזה משמעות, אבל באמת שנה מאוד מאוד לא שגרתית שאנחנו עומדים בסיומה, שנת התורה הזו. רוצה לסכם, דיברנו על נקודת השבועה. שבועה זה אומר לא משנה מה, איזה מבחן אמונה, איך הקדוש ברוך הוא ינער את עולמו, אנחנו ממשיכים להחזיק. לא יודעת מה יקרה, איזה תסריט הזוי, באמת, הרי מי שמנסה להתנבא אחרי שנה כזאת, אם מישהו מתנבא, זה לא בחירות חמישיות, כבר צריך להגיד שאני לא יודעת מה, שמנסור עבאס ידונו איתו ברוטציה, המציאות כאילו היא כל פעם כותבת את עצמה מחדש בצורה עוד יותר הזויה. אז לא, אני יודעת מה יקרה, בואו, משבר אמונה, עמית סגל יהפוך לשמאלני, אוקיי? אין, הולך להתנדב במחנות פליטים. ועדיין אנחנו לא משנה איזה מבחן אמונה, איזה עיקר מעמודי העולם יעקר. שבועה, אנחנו בשבועה נאמנים, עומדים למרגלות הר סיני, לא משנה איזה תסריט יצירתי קדוש ברוך הוא מארגן, אני מחויב, זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, נעימות. כיף לי, טוב לי, תורה זה טוב. איך פעם שמעתי מאיזה רב, הוא אמר לי, למה אני צריך לשכנע? אני מוכר גלידה. אתם ראיתם פעם מישהו שמוכר גלידה רץ, ואומר, זה טעים, זה טעים, תאכל. לא, זה אולי עם דגים, ואני לא יודעת מה, קציצות דגים, אבל אם זה גלידה, לא צריך לשכנע. זה מתוק, יבואו, זה נעים. רות הגיע, עם ישראל הגיע להר סיני, אומר לנו אדמו"ר מפיאסצנה לבחון את עצמנו, אם אנחנו מגיעים, אם זה מדליק אותנו. והנקודה השנייה, היא באמת נקודת השליחות, תמיד, אבל בפרט השנה, כששני כוחות גדולים כאלה הלכו מעימנו, האתגר הוא לא רק לדבר עליהם לזכרם, האתגר הוא ללמוד במסלול חייהם, כל אחד להיות שליח, ולראות איזו באמת עוצמה רחבת הכיף, אדם אחד יכול להגיע אליה. אני מאחלת לכולנו הרבה מחויבות, הרבה נעימות, הרבה שליחות, בעיקר הרבה שלווה ושקט ושלום בימים האלה. תודה לכם שעקבתם באמת מכל רחבי הארץ, אחרי הדברים, על תיקון ליל שבועות המאוחר הזה. מי ששואל, והרבה שואלים פה תוך כדי, איך מקבלים, מתי השיעור הבא, לא ידעתי איפה הרצאה בשבועות, אז הנה יש לכם את הדרך, אתם רואים עכשיו על המסך את הפרטים, ככה בדיוק, אפשר להצטרף לחלק יומי לקבל אותו בעברית, ואפשר לקבל אותו באנגלית, גם בעוד שפות, אבל כרגע שמנו לכם את הישראלי ואת החוצניקי, את האנגלי, אפשר להצטרף באופן קבוע. כל מה שכתבתם לעילוי נשמת או לרפואת, בתגובות, הרי אני מקדישה את השיעור גם לכל השמות שכתבתם פה, ובאמת שיהיו בשורות טובות וימים שקטים, טובים ובטוחים לכולנו. תודה רבה לכם, ולילה טוב, להתראות.